לבד, יהודים יקרים, כשמדברים על אהבת ישראל, אני מרגיש שזה סוג של דייל. זוכרים, כשנוסעים במטוס, כן? אתה ניגש לדייל לבקש שתייה, ובאיזה חיוך הוא נותן לך את השתייה, או כל מה, או כל משהו אחר שאתה מבקש. אבל כל אחד יודע, כל אחד מבין שהחיוך הוא מאולץ לחלוטין. חיוך בכלל האמיתי, ממש 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 לא אותנטי. הרבה פעמים גם אני מרגיש ככה, כן? משתדלים ככה להתייחס יפה לכל אחד. אהבת ישראל, אני בסך הכל הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. הלל הזקן אומר, זהו כל התורה כולה. אבל אני מרגיש דיין, זה לא אמיתי. לפעמים אני מרגיש יהודי שאני ממש לא מבין איך אני יכול לאהוב אותו. לפעמים הוא כל כך מעצבן, כאלה תכונות מעצבנות. אז אני משחק אותה אוהב אותו, אבל זה ממש ממש לא אמיתי. אז היום יהודים יקרים, בשיעור החדש שאנחנו נלמד בעזרת השם לפרשת ניצבים ואילך, אנחנו נראה את ההסתכלות של התורה, איך אנחנו עושים שהחיוך, איך אנחנו עושים, איך אנחנו מגיעים לאהבת ישראל אמיתית. ואני מוכרח לומר, אני מדבר על אהבה, לא על גמילות חסד, יהודים יקרים. לפני שאנחנו נכנסים לעניין, אני מדבר על אהבת ישראל. גמילות חסדים, אפילו אם זה לא אמיתי, זה לא משנה. יש סיפור מפורסם שהגיע פעם איזה יהודי, מכניס אורחים גדול מאוד, הגיע לבעל נתניה, לאדמו"ר זקן. הוא מבקש תיקון, לא פחות ולא יותר, על מה? על הכנסת אורחים שהוא עושה. הוא אומר לרבי, אני מכניס אורחים גדול, הרבה יהודים, הרבה מאוד עניים מגיעים אליי, אוכלים, נהנים, ממש ממש שמחים לבוא אליי ולאכול אצלי בבית. אבל אני לא אמיתי, אני לא עושה את זה באמת. אני לא מרגיש שאני אמיתי עם עצמי. אז אני רוצה תיקון תשובה, כך אומר לאדמו"ר זקן. אדמו"ר זקן כידוע היה מדבר עם ניגון. אדמו"ר זקן עונה לו ככה, עם הניגון הידוע והמתוק של בעל התניא, אומר לו, אבל אותו עני, אותו נזקק, אותו יהודי רעב שנכנס אליך הביתה, הוא הרי נהיה באמת שבע. אדמו"ר זקן אומר לו, שאתה עושה גמילות חסדים, אם זה אמיתי או לא אמיתי, לא משנה. הנזקק באמת נהיה שבע. ההלכה אומרת, יהודים יקרים, ההלכה אומרת שאם נפל לך שטר מהכיס, כן, הלכת ברחוב, 200 שקל גלשו לך מהכיס. אם סתם גלש לך מהכיס, בסדר, איבד את ה-200 שקל. אבל אם את ה-200 שקל שלך נפל מהכיס, מצא אותו אני, מצא אותו יהודי שהיה זקוק לזה, אז אתה קיימת מצווה צדקה, לא התכוונת בכלל. לא חלמת לעשות מצווה צדקה, בסך הכל הלכת ברחוב ונפל לך מהכיס. אבל בצדקה, בגמילות חסד, במצוות שבן אדם לחברו, אני אומר את מה שאמר בעל התניא, אותו יהודי, אותו נזקק, הוא באמת מייסר. אז זה במצוות גמילות חסדים. אבל יש לנו גם מצווה של לאהוב. ולפעמים אני מגיש, איך אני יכול לאהוב את השכן המעצבן שלי? איך אני יכול לאהוב את הקולגה שלא מפסיק לשגע אותי בעבודה? יש לו כאלה תכונות מעצבנות. איך אני יכול לאהוב אותו? אז יהודים יקרים, בואו היום נצלול לפשור החדש שלנו. ובעזרת השם אני חושב, יהודים יקרים ואהובים, אנחנו נקבל באמת, אם נפנים את זה, נקבל כלים מעשיים. כלים מעשיים שיעזרו לנו בחיי היום יום שלנו, להגיע לאהבה אמיתית, להגיע לאהבת ישראל, לאהוב כל יהודי. רק לפני שאנחנו נכנסים לשיעור, אני מבקש מכם יהודים יקרים. אם השיעור, אם אתה חושב ששיעור ככה, סייע לך, אם אתה מרגיש ככה שהשיעור נגע בך, אז בטח בשיעור שאנחנו מדברים אותו עוד אהבת ישראל, אז בוא תעשה אהבת ישראל, ושתף עם זה עם עוד יהודים. אני חושב שברגע זה שאתה משתף עם אתה משתף את השיעור עם עוד יהודים, זה יכול לעזור להם, יכול לרומם אותם. אז בוא תעשה את זה בשמחה. אתם מוזמנים גם לעשות מנוי על הערוץ, זה עוזר מאוד לשתף את זה, זה עוזר מאוד להפיץ את השיעור. אתם מוזמנים כמובן לכתוב תגובה מתוך שמחה. בואו, אנחנו ביחד יכולים להביא הרבה עזרה אחד לשני, הרבה אור אחד לשני, ככה להביא את הגואל מתוך שמחה היהודים. אז אנחנו השבוע, אנחנו קוראים פרשת ניצבים, אנחנו קוראים שתי פרשות, ניצבים וילך. אבל יהודים יקרים, פרשת ניצבים וילך היא שונה מכל, הרבה פעמים יוצא לנו לקרוא בשבתות, הרבה פעמים בשבת יוצא לנו לקרוא שתי פרשות. הרבה פעמים אנחנו קוראים את ויקל, תקודי ביחד, פרשת ויקל, תקודי, קוראים אותה באותה שבת. אחרי מות וקדושים, תזריע, בצורה, בעל וחוקותיים. אבל הפרשות שלנו ניצבים וילך, הם שונים מכל הפרשות הללו. שימו לב, ויקל פקודי הם שתי פרשות, שלפעמים אנחנו קוראים את שתי הפרשות הללו באותו שבת. הרבה פעמים לוקחים את פרשת אחרי מות וקדושים, אנחנו קוראים את שתיהם באותה שבת. למה? אנחנו הרי יהודים, אנחנו רוצים, נכון, אנחנו רוצים הרי לסיים את כל התורה כולה, בשנה אחת מתחילים את זה בשבת שאחרי שמחת תורה, ומדי שנה בשנה העם היהודי מסיים את התורה כולה, מתחילים בשבת בראשית, שבת שאחרי חג הסוכות, אחרי שמחת תורה, ומסיימים את התורה כולה, את כל חמש חומשי התורה, מסיימים בשמחת תורה. אז בשביל שנעמוד בקצף, בשביל שנספיק את כל התורה כולה, אנחנו מצרפים שתי פרשות באותו שבת, שבשנה אחת נסיים את כל התורה כולה. ניצבים וילך, חסידים יקרים, ניצבים וילך, שונה לגמרי, ניצבים וילך זה פרשה אחת. פרשה אחת, שלפעמים בגלל אילוצים מסוימים, מחלקים אותה לשתיים, אבל בעיקרון הניצבים וילך זה פרשה אחת. יהודים יקרים, הזוהר הקדוש אומר שיש גן פרשיות בתורה. יש 53 פרשיות בתורה, כן? אם תיקח את חמישה חמישי תורה, תתחיל לספור אחד אחד, תגלה שלא אין 53, יש 54. אז איך אומר הזוהר הקדוש שיש גן סדרים, כאן גן פרשיות 53? פשוט מאוד, הזוהר הקדוש אומר ניצבים וילך, זה פשוט ניצבים וילך, זה פרשה אחת. שלפעמים, כמו שאמרתי, לפעמים, מחלקים אותה לשתיים. ניצבים וילך, אנחנו השבת נקרא, שוב, את כל הפרשה, את שתי הפרשיות הללו, איך שנקרא לזה, נקרא את זה השבת הזאת, שהיא בעצם שבת שלפני ראש השנה. אבל אם מחלקים את הפרשה לשתיים, שימו לב, אם מחלקים את הפרשה לשתיים, אז יוצא שאת החלק הראשון, מה שאנחנו קוראים לזה ניצבים, נקרא את זה לפני ראש השנה. ואת וילך, אנחנו נקרא לפני יום כיפור. שוב, השנה הזאת נקרא את כל, גם את ניצבים וגם את וילך לפני ראש השנה, אבל בשנים שיוצא לנו לחלק את הפרשה הזאת לשתיים, החלק של ניצבים, החלק הראשון של הפרשה, נקרא לפני ראש השנה, והחלק השני, החלק שנקרא וילך, קוראים את זה לפני יום כיפור. כמובן שזה מבטא שיש קשר עמוק מאוד בין פרשת ניצבים לראש השנה, ובין פרשת וילך ליום כיפור. בואו ננסה להבין יהודים יקרים, מה הקשר בין ניצבים לראש השנה ובין וילך ליום כיפור? אבל בכלל, למה קוראים באמת את ניצבים לפני ראש השנה? למה קוראים כל שנה, זה אחד מהתקנות של חז"ל, שאת ניצבים יקראו כל שנה, מדי שנה ושנה, קוראים את ניצבים לפני ראש השנה. פשוט מאוד יהודים יקרים. מה אנחנו עושים בראש השנה? בראש השנה התפקיד המרכזי של יהודי, מה התפקיד המרכזי של יהודי? נכון, כמובן תקיעת שופר, זו המצווה העיקרית. אבל זה שתוקעים בשופר, הסיבה הפנימית והעיקרית שתוקעים בשופר, כי ביום הזה אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. איך כתוב בגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אמרו לפניי מלכויות, שתמליכוני עליכם, אמרו לפניי שוב, אמרו לפניי מלכויות, כדי שתמליכוני עליכם. זה הסיבה שתוקעים בשופר, כן? זה חלק מהכתרת המלך, חלק מזה שאנחנו מקבלים את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. יהודים יקרים, תנאי עיקרי ואולי התנאי הראשון ביותר שאתה רוצה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, חייב להיות אחדות. אנחנו חייבים להיות מאוחדים. אי אפשר לקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא ללא אחדות. איך כתוב בפסוק, ואנחנו קוראים את זה בשמחה עצומה, בשמחת תורה, בחג השמח שהקדוש ברוך הוא ישמח אותנו השנה בכפליים בחג הזה. איך אנחנו קוראים? ויהי בישורון מלך. ישורון זה העם היהודי, עם ישראל, אחד מהשמות של עם היהודי זה נקרא ישורון. ויהי בישורון מלך, אנחנו רוצים לקבל את המלך שלנו, שזה הקדוש ברוך הוא כמובן. ויהי בישורון מלך, בהתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. אתה רוצה לקבל את הקדוש ברוך הוא למלך, חייב להיות בהתאסף ראשי עם. יחד שבטי ישראל, ביחד, הקדוש ברוך הוא מקבל את המלכות שלו, הקדוש ברוך הוא מקבל, והקדוש ברוך הוא מולך עלינו כאשר הוא אומר שאנחנו בהתאסף ראשייה, יחד שבטי ישראל. לכן לפני שממליכים את הקדוש ברוך הוא, לפני שמגיע היום שבו אנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא, לפני שעם ישראל מקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, שכל כולה מבטאת אחדות. איך הפרשה הזאת מתחילה? תחילת הפרשה, היא מספרת לנו מה המהות של הפרשה כולה. אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שופטיכם, יש את חוטב יצריך, יש את שואב ממך, אבל כולם עומדים ביחד, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם לכם. יהודים יקרים, זה התנאי, אתה רוצה לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, חייבים להתאחד, זה התנאי הראשון, זה הכרחי ביותר בשביל לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא. כן, לכן חז"ל תקנו לנו, רבותיי, שאנחנו לקראת הפרשה הזאת מזכירה לנו את העבודה שלנו, מזכירה לנו איך אנחנו ניגשים לקבל את המלכות שלנו. אבל שאנחנו שומעים שבשביל לקבל את המלכות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים להיות באחדות. פה יהודי שואל את עצמו, יש יהודי ששואל את זה יותר בקול, יש יהודי ששואל את זה קצת בשקט, יש יהודי ששואל את זה, שואל את זה איך שזה נקרא בזוהר, בקלה, פנימה, זה לא השתנה, הוא שואל את זה רק בלב, אבל כל אחד שואל את עצמו, אבל איך אני מתאחד? איך אני מתאחד עם ההוא שיושב לי בבית הכנסת? ומה זה מעצבן אותי? איך קשה לי להתאחד איתו? איך אני יכול להתאחד איתו? איך אני יכול? הוא כל כך מעצבן. כמה הוא מציק, אוהב לפגוע, משגע אותי, איך אני מתאחד איתו? אז יהודים יקרים, על זה יש שתי תשובות. איך מתאחדים? נכון, יהודי שואל את עצמו, איך אני מתאחד עם הזולת? איך אני מתאחד עם היהודי הזה שכל כך מעצבן אותי? אז יש פה שתי תשובות. תשובה אחת קוראים לזה ראש השנה. תשובה שנייה קוראים לזה יום כיפור. אנחנו בוא נראה יהודים יקרים. בשיעור הזה אנחנו נראה שתי שלבים באחדות שלנו. שני שלבים. השלב הראשון, האחדות שאנחנו עושים בראש השנה. השלב השני, האחדות של יום כיפור. השלב הראשון זה ניצבים. השלב השני זה מה? השלב השני חסידי מה זה? וילך. נכון, מה אמרנו? ניצבים, שחולקים את הפרשה הזאת לשניים, אז ניצבים קוראים לפני ראש השנה, ווילך קוראים לפני יום כיפור. יש את השלב הראשון של האחדות, זה מתבטא בראש השנה. ולפני ראש השנה אנחנו קוראים את ניצבים, כי זה השלב הראשון של האחדות. השלב השני של האחדות, זה האחדות שיהודי עושה ביום כיפור, זה השלב שאנחנו רואים את זה בפרשת וילך. השלב שאנחנו רואים את זה בפרשת וילך. כן, יהודים יקרים, מה קורה בראש השנה? שוב, אמרנו, אנחנו צריכים להתאחד. מה קורה? אז איך מתאחדים? איך מתאחדים? כל כך הרבה, שוב, כמו שאמרנו, אמרנו, כולנו שואלים בעצם, יותר בקול, יותר בשקט, איך מתאחדים? אז מה שקורה בראש השנה, רבותיי, אתם ניצבים היום כולכם, איפה? אתם ניצבים כולכם, לאיפה? תזכירו לי את המשך הפסוק, חסידים, איך? לפני השם אלוקיכם. רק הדבר לפני השם אלוקיכם. בואו נחשוב, יהודים. גם אתם הצופים בבית. בואו נחשוב. הפסוק הזה בעצם הוא נותן לנו את המפתח. איך אנחנו מתאחדים? איך אני מתאחד עם אותו יהודי שמעצבן, ואני לא סובל אותו, והוא מכעיס אותי, ופוגע בי, ומשפיל אותי? תעזרו לי, חסידים, מה אתם אומרים? בואו נחשוב שנייה, בואו תחשבו. איך הפסוק הזה, אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, נותן לי פה את המפתח להתאחד גם עם אותו יהודי שנראה לי שמאוד מאוד מעצבן. התשובה פשוטה ביותר, רבותיי. התשובה פשוטה ביותר. מי שגם הציץ קצת בספר התניא, אנחנו יודעים מה הלב של התניא? מה הלב של התניא? בדיוק פרק למד ב', זה הלב של התניא, זה הפרק שעוסק באהבת ישראל, זה בדיוק, זה הלב של התניא. אומר שם בעל התניא, אל תתמקד בגוף, תתמקד בנפש. מה העיקר אצל יהודי? מה העיקר אצל יהודי? הלב? סליחה, הגוף או הנפש? אם אתה באמת מתמקד ואתה כל הזמן שם דגש חזק על הגוף, אי אפשר להגיע לאהבת ישראל אמיתית. כי הגופים מחולקים. בגופים אני לא רואה שום דמיון ביני לבינו. הגופים שונים לחלוטין, כן, הגופים מחולקים. אבל אם אתה מסתכל לא על הגוף, אתה מסתכל הרבה הרבה יותר פנימה, אתה מסתכל הרבה יותר עמוק, אתה מסתכל על הנפש, ואתה עושה את הנפש עיקר, ולכן נקראים כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם באשר לך במרבה אדניה. מצד הנפש אנחנו כולם שווים. אז אם יש לך איזה שכן שמעצבן אותך, אם אתה פוגש איזה מישהו שאתה אומר, וואלה, אני לא יכול להתאחד איתו, כל כך מעצבן. אל תסתכל על הגוף, אל תסתכל על התכונות המעצבנות, זה רק מצד הגוף. מצד הנפש, מי יודע שורשם ומעלתם באשר אחד? מי יודע? אתה רואה את היהודי שנראה לך מעצבן אותך? אתה יודע מה השורש שלו? אתה חושב שאתה מכיר אותו, תראה מה השורש שלו? כן, יש את הסיפור המפורסם, נדמה לי שכבר סיפרתי אותו כמה פעמים, ותרשו לי לחזור את זה. רבי הרש"ב, קירב גם את היהודים הפשוטים ביותר, כמו כל הגמורי חב"ד, החל מהבעל שם טוב והצדיקים הגדולים, צדיקי האמת. הרבי הרש"ב גם קירב לזה היהודים הפשוטים. פעם אחת הגיע אליו אחד הגבירים המפורסמים, יהודי גביר, והעשיר יענה הזאת, הוא ראה שהרבי הרש"ב, הרבי החמישי, רבינו שלום דובדב, הרבי החמישי של חב"ד, הוא מקרב גם את היהודים הפשוטים. אומר לרבי, אבל הוא יהודי פשוט, למה הרבי כל כך מתלהב ממנו, למה הרבי כל כך מקרב אותו? רגע, עכשיו לא אמר לו מיד. הוא אמר לו, רב לייב, אתה הרי סוחר ביהלומים, יש לך אולי יהלומים שהבאת איתך? כן, אולי רבי. הוא מוציא לרבי, שם כמה יהלומים על השולחן ולוקח את אחד היהלומים ואומר לרבי, רבי, אך זה יהלום פלאי פלאים. רגע, עכשיו לוקח את היהלום, וכביכול לא מבין, רגע, עכשיו הבין בשמיים ממעלה ועל הארץ מתחת, הבין בכל רזי מעלה, וגם הכיר את העולם הזה טוב מאוד. אבל הוא כביכול לוקח את היהלום, למה הוא פלאי פלאים ומה הוא פלאי פלאים? רבי, תסתכל על היהלום, מהזווית הזאת, תסתכל מול השמש. רבי הרשב מתעקש לא להבין, מה מיוחד ביהלום? אז כמו שאמרתי, השיר יעמי הזוץ, ככה נפלט לו איזה, לא יודע אם הוא התכוון או לא, בוא נסנגר עליו שלא התכוון, אבל נפלט לו איזה משפט כזה. אומר לרבי, אין מה לעשות, ביהלומים צריך להיות נביא. אומר לרבי הרשב, אתה שומע? אם ביהלומים צריך להיות נביא, ביהודים, על אחת כמה וכמה. אז השכן, או הקולגה בעבודה שמעצבן אותך, אל תסתכל עליו ככה. תדע מאיפה הוא מגיע, תחת כיסא הכבוד. אין לך מושג מה השור שלך. אין לך מושג מה השור שלך. אז השלב הראשוני באחדות יהודים יקרים, זה השלב שבראש השנה. אני מסתכל על היהודי, לא כמו שהוא בחצוניות שלו. אני מסתכל על הנפש. אני מסתכל על הנשמה שלו. אין לנו מושג מאיפה הוא מגיע הנשמה שלו. כשאתה מתבונן על יהודי מצד הנפש שלו, וואה, ודאי שתתאחד איתו. ודאי שאתה תתעלם מכל השטויות, מכל הדברים החיצוניים, מכל הדברים המעצבנים. זה חיצוני לעומת המהות האמיתית שלו. זה חיצוני לעומת הנפש, זה חיצוני לעומת המהות האמיתית של יהודים. אבל מה אתם אומרים? זה מספיק או לא מספיק? כן? אני מתעלם מהחיצוניות שלו, מתעלם מהגוף. אני מתרכז בנפש שלו. מי יודע שורשם ומשורשם מקורם באלוקים חיים באשר אחד. זה מספיק או לא מספיק? מה אתם אומרים חסידים? לא, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על זה. זה גם מעלה גדולה. להביט על היהודי, על הפנימיות שלו ולא על החיצוניות שלו, זה גם מעלה גדולה. אבל זה לא מספיק. זה מעלה גדולה, והראיה שקשה להגיע לזה, כן? אנחנו תמיד רואים ביהודי רק את החיצוניות שלו. אבל הדבר הראשון בראש השנה אומרים לך, תסתכל ליהודי על הפנימיות שלו. לכן בראש השנה, אתם זוכרים, בראש השנה לא מזכירים שום חטא, שום עוון. גם את הקטעים באבינו מלכנו שמזכירים סלח ומחל לכל אמונותינו, כל מיני קטעים כאלה, אתה מתעלם. למה אני מתעלם מהעבירות של היהודים? לא, כי אני מסתכל על הפנימיות שלו, אני לא מסתכל על החיצוניות. אני מסתכל עמוק פנימה, הפנימיות של היהודים הוא זורח, הוא מאיר. איזה אור אלוקי יש בנשמה של היהודים. אני בראש השנה מתעלם מהחיצוניות, מסתכל פנימה. נפלא. עצור, אבל לא מספיק. כי נכון צריך לאהוב כל יהודי, נכון אומר? לא מספיק לאהוב 90% מהיהודי, גם לא מספיק לאהוב 99% מהיהודי. הקדוש ברוך הוא רוצה את כולם, כל ישראל, ליחדה של יודקי, בוודקי, ביחודה שלים, בשם כל ישראל. מה פרוש לאהוב כל ישראל הרותם? לאהוב את כל היהודי. עד האחרון שלהם. ועוד פירוש מה זה לאהוב כל ישראל. לאהוב את כל היהודי שלו. מה שאמרנו עד עכשיו, אתה בעצם אוהב את הפנימיות שלו, אבל אתה מתעלם מחלק מהאישיות שלו, חסידי. אתה אומר, אני מתמקד בפנימיות. ומה עם החיצוניות? מה עם הגוף שלו? מה עם התכונות שלו? אתה מתעלם מזה, יפה, אבל זה לא מספיק. הקדוש ברוך הוא רוצה שתאהב את מה? תאהב את כל היהודי. בשביל זה מגיעים. רבותיי, בדיוק בשביל זה מגיעים. יום כיפור אתה עולה שף. תאהב גם לא רק את הפנימיות שלו. ראש השנה אנחנו חייבים את ההתחלה של ראש השנה. ראש השנה אני מסתכל על יהודי מצד הנשמה שלו. התעלמתי מהחיצוניות. אין חטאים, כולם קדושי עליון. לא באמת שאני חושב שכולם קדושי עליון. אני פשוט התעלמתי מהחיצוניות, אני מסתכל עמוק עמוק לנשמה, והנשמה היהודי הזה נפלא ועצום. אבל הקדוש ברוך הוא שוב, כמו שאמרנו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתאהב את כל היהודי. את כל היהודים, במאת האחוזים, את כל עם ישראל ואת כל היהודים שלנו. אבל חסידים, אז איך אנחנו אוהבים גם? מה אתם אומרים יהודים? בואו נחשוב, איך אני אוהב גם את החיצוניות שלנו. מילא עד הדרגה הראשונה, מילא השלב הראשון, התעלמתי מהחיצוניות, התעלמתי, התרכזתי בפנימיות שלו. אבל איך אני יכול לאהוב גם את התכונות המעצבנות שלו, איך אני עושה את זה? רבותיי, בשביל זה מגיעים כיפור. מה קורה ביום כיפור, ואנחנו כבר נראה בעזרת השם איך זה מתחבר לניצבים. השלב הראשון אמרנו מתחבר לניצבים, השלב השני מתחבר למה? לבילך, כבר נראה בעזרת השם. מגיע יום כיפור, מה קורה ביום כיפורים? בראש השנה התעלמנו מעבירות, אין עבירות, לא הזכרנו מעבירות. יום הדין, אנחנו לא מזכירים שום דבר על עבירות, כולם, אני מסתכל על כולם מצד שורש השם. מגיע יום כיפור, פתאום החזן, מתחיל את כל נדרי, ולפני כל נדרי הוא אומר כמה שורות יש כאלה שאומרים את זה בלחש, יש קהילות שאומרים את זה בלחש, יש קהילות שאומרים את זה בקול רם, על דעת המקום ועל דעת הקהל, ובישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירים להתפלל עם העבריינים. פתאום יום כיפור, אנחנו לא מתעלמים בעבריינים, אנחנו רוצים את העבריינים. כל נדרי אנחנו אומרים לעבריינים, בואו בואו, אנחנו צריכים אתכם, אנחנו צריכים להתפלל עם עבריינים. למה? חז"ל אומרים לנו, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. תענית, אם אין בה מפושעי ישראל אינה תענית. מה המקור של חז"ל, חסידים? מה המקור של חז"ל? החלבנה, ריחה רע, בסממני הקטורת היו 11 סממנים. שימו לב, חסידים. האמת היא, מי שמעיין בפסוקים, שימו לב, אל תתבלבלו, בקטע שמופיע בסידור מהברייתא, מופיע שיש 11 סממנים. אבל בתורה שבכתב, כתוב בסך הכל 4 סממנים. נטף ושכלת וחלבנה ולבונה. חז"ל לימדו אותנו, ראו מצאו רמזים בתורה, וכמובן ככה קיבלנו משה רבינו שהיה 11 סממנים. אבל שוב בתורה שבכתב היה 4 סממנים, ואחד מהם זה החלבנה. אומרים חז"ל, ריחה רע. שוב, מתוך ה-11 סממנים שלי בכתובת, החלבנה ריחה רע. וגם אותה הכניסו לכתובת. מה זה מלמד אותך? שגם את העבריינים תכניס איתך בתענית ציבור, ובעיקר ביום כיפור. ביום כיפור אנחנו רוצים גם את העבריינים בבתיים. למה באמת הכניסו את החלבנה? הכתובת, מה התפקיד של הכתובת? לפני שאנחנו מתעמקים בכל כתבי אריזה, בכל ההסברים העמוקים והנפלאים שמופיע בתורת החסידות, למה? כתובת זה היה פסמים, ריח טוב, נכון? 11 סממנים שהיו ריח טוב. למה נכנסת את החלבנה? ריחה רע. אם זה בשביל ללמד אותנו שנכניס גם את פושעי ישראל, כן? ללמד אותנו שצריך להכניס גם את פושעי ישראל בתוך התענית, בתוך יום כיפור, הקדוש ברוך הוא יכול, הוא לא צריך להכניס מדי יום ביומו, הקטירו קטורת עם החלבנה שריחה רע, רק בשביל ללמד אותנו, הקדוש ברוך הוא יכול לכתוב חבר'ה בתענות ציבור, ביום כיפור, הקדוש ברוך הוא יודע להתבטא, נכון? סליחה, ודאי שהוא יכול להגיד לנו ברור. למה הכניסו באמת את הקטורת, את החלבנה לקטורת? הקטורת אמור להיות הרי עם הריח הטוב ביותר, סממנים, פסמים, מובחרים ביותר, אז למה הכניסו את החלבנה? חסידי, החלבנה ריחה רע, כאשר אתה מקטיר אותה לבד, באמת הריח של הנורא והיום, אם תיקח את החלבנה, תבשל אותה לבד, אתה תעוף מהחדר, אתה לא תוכל להישאר בחדר. ריחה רע, ככה חז"ל אומרים לנו, תנסו, תקטיר את החלבנה, הוא לא תוכל לעמוד. אבל שלקחו את החלבנה, עם עוד 10 סממנים, עם עוד 10 הפסמים הנותרים, הצורים והציבורים, החלבנה, הקוש, וכולו, וכל השעה, 10 סממנים, ביחד, נוצר פה הרמוניה נפלאה, קטורת מובחנת ביותר. מה אתם חושבים יהודים? אותו אחד שלקח, כמובן שעשו להחסיר, עשו להוריד מסמני הקטורת, נכון? איך אנחנו אומרים כל יום לפני שחרית ולפני מתחה, ואם חיסר אחד מכל סממניה, חייו וכו' לו, נכון או לא? הם חסו להוריד. אבל מה אתם אומרים? לאיזה קטורת הירח יותר טוב? מי שאמר, אני לוקח, לא לוקח את כל 11 סממנים, אני לוקח רק את 10 סממנים, את החלבנה אני משאיר בצד. הוא הקטיר קטורת רק עם 10 סממנים. השני לקח את הקטורת, את כל 11 סממנים עם החלבנה. חסידים, לקטורת שעם החלבנה היה ריח הרבה הרבה ביותר משלם, דווקא החלבנה. דווקא החלבנה של ריחה רע, הפיק הריח הרבה 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 יותר. זה לא הכוונה, שוב, אני אומר, יש כאלה שחושבים, שאומרים, בוא נכניס את החלבנה, לא נורא, סממן אחד מתוך 11, לא נורא, הוא לא ישפיע. לא, זה הסיבה שלוקחים. אם אתה לוקח את החלבנה בשביל שתתבטל בקטורת, אני לא צריך את זה, אני יכול לא להכניס את זה בגמור, הקדוש ברוך הוא להגיד, אל תיקח חלבנה. אומר הקדוש ברוך הוא, קח את החלבנה, אתה תגלה גילוי מדהים. אתה תגלה כמה שהחלבנה הוסיף על הכתורת, כמה שהיא שיפחה, איזה יופי, איזה תערובת, איזה הרמוניה, איזה מוזיקה. עד יריחו, עריכו את הכתורת, בגלל החלבנה. העיזים של יריחו, אומרת הגמרא, היו מתעשים. כמו החסידים פה, כן, פה אולי זה בגלל המסגן, אבל העיזים של יריחו היו מתעקשים בגלל ריח הכתובת. בגלל החלבנה. אם זה היה ללא החלבנה, זה היה אולי יפה, ריח טוב, אבל לא כמו הכתובת. בדיוק אותו דבר אומרת לנו התורה ביום כיפור, תכניס את האברנים. אל תכניס את האברנים, ראיתי פעם להתכנסת, אני אגיד לכם את האמת. לא מדברים בגדותן של ישראל אף פעם, בטח לא בימים שלפני ראש השנה. אבל ראיתי איזה מתכנסת, יש שם איזה כמה יהודים ככה, מה שנקרא, יהודים שמקיימים את התורה והמצוות, אבל מתוך לחץ עמוק מאוד. זוכר, יצא לי פעם להתפלל שם. אז אחד אומר לשני, בואו נביא איזה עבריין, נביא איזה עבריין, חייבים להתפלל לעבריינים, אחרת זה ברכה לבטלה. החזן יגיד על דת המקום, על דת הקהל, משנה שבאה לי שמה, אני מתירים להתפלל בעבריינים, לא יתפלל עבריינים, בואו נחפש איזה עבריין. הגיע עבריין, דפקו אותו שם על היד הדלת, שהילדים חס ושלום לא יפעלו מאותו עבריין, שלא יערוף לנו את חינוך לילדים. לא זה הכוונה שלנו, לא זה הכוונה שלך. לא, בכלל לא זה מה שחכמים מתכוונים. זה קצת מזכיר לי מישהו, זה מזכיר לי פעם בדיחה מפורסמת, שהיה פעם איזה יהודי שהגיע למנחה של פורים בשמחה אדירה. איזה יהודי ככה שוב שמקיים את התורה מתוך לחץ, פתאום הופיע למנחה של פורים, של חג הפורים, הגיע בשמחה גדולה. שאולו אותו, מה קרה? וואה, היום זכיתי לקיים מתנות לאבנים בעידור רב, בעידור גדול מאוד. מה פירוש? אומר, כל פעם שאני נותן מתנות לאבנים, מגיעים אליי כל מיני עדים, כל מיני מסכנים. אבל הם לא מסכנים ב-100%, הם מסכנים רק ב-98%. אז אני לא יודע אם קיימתי באמת מתנות לאבנים, היום מצאתי יהודי, אין לו כלום, 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 באמת, היום נתתי לו פרוטה או שתיים לצדקה, קיימתי מתנות לאבנים בעידור. מיד כל הבית כנסת אומרים לו, מי זה היהודי? אנחנו גם נקיים מתנות לאבנים ככה. מה פתאום? לא, איך אני אגלה לכם? אם אני אגלה לכם, כולכם תתחילו לתת לו צדקה, ולא יישאר לי אביון לשנה הבאה. מובן, הוא רוצה שהוא יישאר רביון שנה שלמה, העיקר שאני אקיים מתנות לאבנים. חכמים לא התכוונו, תביא איזה עבריין, תכניס אותו, עושים אותו ליד הדלת, בשביל שאתה תוכל להגיד, התפללתי לעבריינים. תכניס את העבריינים, תתמזג איתו. בדיוק כמו שהחלבנה התמזגה עם הקטורת, ואיזה ריח ניחוח נפלא יצלח. זה העבודה של יום כיפור. יום כיפור תתבונן איך החסרונות של הזולת. משלימים אותך. איך החסרונות של השני, איך השני שנראה לך מודניק, חוטא, רשע. איך הוא משלים אותך. בדיוק שבוע שעבר, ביום רביעי שבוע שעבר, זה היה 3 ימים לפני חי אלול, התוועד פה הרב אריק מלכיאלי, אחד מרצה גדול, משפיע מפורסם, הרב אריק מלכיאלי, נותן הרבה הרצאות בבסיסי צה"ל, מתוועד עם הרבה סטודנטים, הוא הגיע לפה ביום רביעי פה לבית חב"ד. עכשיו פה, ממש פה. ישבנו פה על שולחן והוא סיפר ככה, בתוך ההתוועדות הוא סיפר, הוא סיפר, הוא אמר, אני חייב להודות לקדוש ברוך הוא, הנס שהיה לו לפני שנה. חודש תמוז שנה שעברה, היה בכפר חב"ד שבת מיוחדת לסטודנטים. היו שם 5-6 מרצים, ביניהם הרב אריק מלכיאלי. הוא אומר, סיימתי את ההרצאה. ההרצאה, יש לו 40 דקות, נתן הרצאה של 40 דקות, הרבה סטודנטים מאוד מאוד נהנו. סיימתי את ההרצאה, רציתי קצת לנוח. נדבק אליי סטודנט נודני, כך הוא מספר, כך הוא סיפר פה, ממש בשולחן פה ביום רביעי שלו שם. בסלק, נדבק אליי סטודנט נודני, התחיל להקשות עליי כל מיני קושיות, למה אמרת ככה ומה התכוונת, והתחיל לשאול אותי כל מיני הרצאות. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אלוקים, תן לי לנוח כמה דקות, למה? אבל הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, מי החליט שאותו סטודנט ידבק עכשיו לרב אריק מלכיאלי? רק הקדוש, אלוקים, מה משתנת? למה קטן? וגם הדקות לנוח, התפעתי עם הסטודנטים, נתתי פה הרצאה, עכשיו כמה דקות לנוח. אבל הקדוש ברוך הוא לא שמע את התפילה שלו. למזלו של הרב אריק, הקדוש ברוך הוא לא שמע את התפילה. אותו סטודנט ממשיך להקשות, הרב אריק, מה התכוונת פה, מה התכוונת שם, ועוד שאלה, ועוד שאלה. ופתאום הרב אריק מרגיש, ככה הוא סיפר, פתאום הוא מרגיש זרם חשמל רציני בחזה. אז אם עד עכשיו הוא רק התחשק לו לומר לסטודנט שירפה ממנו, שוב, הוא רצה מזמן כבר להגיד לסטודנט, תרפה, תן לי לנוח כמה דקות, אבל כמו שאמרתי, הוא שיחק אותה דייל, הוא שיחק אותה נחמד, הוא לא אמר זה לסטודנט, אבל עכשיו הרגיש שהוא חייב. אמר לסטודנט. הדבר הכל אמר לסטודנט, תתן לי לנוח, אני חייב, אני מרגיש שאני חייב לנוח, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה פה לנוח ככה על הספסל עם המדינות. אז אני אומר לו, אוקיי, אוקיי, איך לנוח? אבל הסטודנט לא עזב את השטח. השתתק, אבל לא עזב את השטח. ממשיך ככה להביט מרחוק. אחרי דקה, או חצי דקה, או שתי דקות, אני ניגש לעבר, ואמרו לו, העבר לי דקה. אני עכשיו מוזמין אמבולנס, אני עכשיו מוזמין עזרה רפואית, אני לא נראה לי שאתה סתם מזה, לא נראה לי שאתה סתם זקוק, אני מוכן, אני מזמין אמבולנס. העבר כי הוא יוכל להגיד לו, לא, התעייפתי, העייפות. לא. הסטודנט אמר ועשה, הזמין עזרה רפואית. ואותו סטודנט שבהתחלה העבר שהגדיר אותו כנודניק, הציל את חייו. התברר שהוא פשוט היה חייב באמת צמתור דחוף, השם ישמור היה עורקים סתומים, והיה חייב צמתור דחוף מאוד. בזכות אותו סטודנט חייב לצלם. פתאום מתבונן על הסטודנט. אני ביקשתי רשות מהרב הראש לומר את זה, אז אני מרשותו ובברכתו אני מספר את זה, פתאום מסתכל על הסטודנט אחרת לחלוטין. כמובן, אפשר לראות לו את ההשגחה הפרטית, כמה שהקדוש ברוך הוא שלח את השלוחים שלו בזמן הנכון ובמקום הנכון. זה ודאי ושצריך להודות לקדוש ברוך הוא, שהוא תמיד 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 שומר עליהם, אבל יש פה גם עוד זווית באהבת ישראל. בהתחלה הוא ראה את הסטודנט הזאת כנודניק, בהתחלה הוא ראה את הסטודנט כאיזה נודניק, בא להקשות, כל הסטודנט שמו הרצאה, והלכו לעשות שנץ, הלכו לשם שנץ עיניים. אותו סטודנט חייב להקשות, אבל מה התכוונת פה, ולמה אמרת ככה, ומה, ופה אמרת א' ושם אמרת ח', מה התכוונת? בהתחלה הוא ראה אותו כנודניק. אבל אחרי זה התבונן שלא יודע אם ההגדרה היא בדיוק נודניק. אפשר להגדיר אותו קצת בצורה שונה. אדם שיורד לפרטים, אדם שאוהב להתעמק, אדם שאוהב לחקור. אדם שהוא בכלל לא חפיפניק. כל הסטודנטים שמעו הרצאה, והלכו לישון של הצהריים. לא יודעים כולם הלכו לישון של הצהריים, כי הם פשוט הבינו את ההרצאה על בוריה, בכלל לא בטוח. כל הסטודנטים שמעו הרצאה, הבינו יותר, הבינו פחות, אבל הלכו לישון טוב. נכון? אותו סטודנט מתברר שהוא אדם שיורד לפרטים. הוא רוצה לברר עוד כמה דברים. ובגלל שהוא יורד לפרטים, אדם רגיל ששומע את הרב, שהוא עייף, הוא אומר לו, תן לי לנוח, אני עייף. אדם רגיל אומר, אוקיי, כבוד הרב, לך לנוח. אבל בגלל שהוא קצת יותר מעמיק, יותר חוקר, יותר יורד לפרטים, והוא יותר אוהב לראות את הדברים כמו שהם, הוא, כשהרב אריק אמר לו, אני רוצה לנוח, אז הוא לא עזב אותו. הוא התבונן מהצד והתחיל באמת לרדת לפרטים. האם זה סתם מנוחה כי הוא צריך, האם זה מנוחה שבגלל העייפות, או שיש פה דבר קצת יותר אצלו? בגלל שהוא כזה טיפוס, הוא הציל, הקדוש ברוך הוא היה שליח של הקדוש ברוך הוא. להציל את חייו. יהודים יקרים, זה ההבדל בין ראש השנה לימים. בראש השנה אני רואה את היהודי רק מצד הפנימיות. איזה נפלא, הנשמה שלו תחת כיסא הכבוד. יום כיפור אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, יהודים יקרים. יום כיפור אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, יש לך בית, תואב אותו גם מצד החסיות שלו. ביום כיפור אני מתבונן איך מה שנראה לי עבריין, מה שנראה לי היהודי הזה עם התכונות המעצבנות. בוא נראה את זה קצת יותר לא עמיק. אולי פתאום נשנה כיוון? אולי מה שהיה נראה לי חיסרון יתברר שזו מעלה גדולה? זה ההבדל בין ניצבים לבין וילך. זה ההבדל בין ניצבים לבין וילך. ניצבים, אתם, כמו שאמרתי, אתם ניצבים היום, מה? כולכם, אבל איפה, איפה, חסידים, איפה? לפני השם אלוקיכם, שם למעלה הכל נפלא. לפני השם אלוקיכם תחת כיסא הכבוד, מי ראשיכם שבטיכם עד חוטא ניצחה ושרב ממך, מה יהודי הנעלה, עד היהודי הכי פשוט? כולם נפלא. הילך גם משנה אחרית. אתם זוכרים איזה מצווה מופיע בפרשת וילך? המצווה שאולי מבטאת, תזכירו לי, מה המצווה שהכי מבטאת את אחדות ישראל? זוכרים חסידים, מה המצווה שיש בוילך? תזכירו לי, איזה מצווה תעשה יש בוילך? מצווה שלא קראנו עליה עד עכשיו? הקל את ההר, יש מצווה שמרתת אחדות יותר מהקל? אין מצווה, מצווה שמרתת אחדות. כמובן, לא עבדה לרחק המובדה, אבל הקל, הקל את ההר, האנשים והאנשים והטף. אבל זה לא כמו מצווים, מצווים כולם מאוחדים לפני השם הלקחים. וילך גם מתחיל, וילך משה אל כל ישראל, פה למטה, הוא יורד אלינו כפי שאנחנו פה, נשמות בתוך גופים. הקל את ההר, אומרים חז"ל, יש אנשים, נשים וטף, אנשים באים ללמוד, נשים באים לשמוע, תף מגיעים בכלל בשביל לתן שכר למבין. אני לא מתעלם מהחילוקים. אנחנו מתאחדים על אף החילוקים. אנחנו מתאחדים עם העבריין, אנחנו מתאחדים עם אותו יהודי שנראה לנו שהוא מלא בחסרונות, אבל אני מתבונן עד כמה החסרונות שלו משלים. אני זוכר, זה היה בשנת סוף חודש סיוון, תחילת חודש תמוז, טסתי לרבי, זה היה בשנת תשע"ט, 2019 למניינם. נסעתי לרבי, לאוהל של הרבי, טיסת לילה, אני קצת מתקשה לנסוע במטוס. מתקשה לישון במטוס. אז אמרתי, אני רוצה לבוא עייף. היה לי הרבה דברים לעשות, הרבה דברים להתכונן, הרבה דברים להכין, אז בלילה שלפני זה החלטתי שאני עושה הרבה הרבה דברים שהייתי צריך להשלים ולהכין, בלילה שלפני זה אני אבוא למטוס עייף, בעיקר שאני אבוא למטוס עייף, ודאי, אני שם טוב, אני אבוא בטיסת לילה, אתה יוצא פה ב-12:30, 1:00 בבוקר, אתה מגיע לניו יורק בבוקר, 5:00 בבוקר, אתה מגיע ככה רענן, אם אתה ישן טוב טוב, אתה מגיע רענן, זה התכנון שלי, בלילה לפני זה עשיתי, השלמת הרבה דברים, הייתי צריך ללמוד, הייתי צריך לכתוב, להכין, הגעתי למטוס עייף, בעזרת השם אני ישן טוב, כי לשמה שאני ניתן ישן טוב, נבוא לניו יורק לפני בוקר, רענן, מלא אנרגיה וחיות, מצוין, אבל הקדוש ברוך הוא חשב אחרת. כן? הקדוש ברוך הוא חשב אחרת, איך יש פתגם, אתה רוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, לא כל כך, אני לא כל כך אוהב את הפתגם הזה, אבל ככה יש כאלה יהודים שאומרים, אתה אוהב דקה, אתה רוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, תספר לו את התוכניות שלך. כן, אז אני תכננתי לשם במטוס, הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרתי, תכנן אחרת. אני אוהב מעבר, לידי ישב יהודי שאוהב חלום, אז הוא ביקש חלום, אני ביקשתי מעבר. הבעיה שאותו יהודי, ברוך השם, הגיע, זה שישב ליד החלון, היה טמפרמנט רציני מאוד. הזמן הכי ממושך שהוא הצליח לשב על מקום אחד, זה היה 3 דקות, 24 שניות, ו-52 מיליות השנייה. לא באמת, לא באמת שמתי סטופ, אני לא כזה נודניק, אבל משהו כזה, פחות או יותר, זה היה הזמן שהוא ישב כל שנייה כאן, פה הוא צריך לקום, פה הוא צריך לשתות, פה הוא צריך לדבר עם מישהו, כל שנייה, כל 3 דקות כאן. שאלתי את הקדוש ברוך הוא, למה אני נוסע לרבי, למה אני לא יכול לבוא ככה רענן לניו, כל שנייה, לא נתן לי שום. מאיזשהו שלב כמובן שכבר יותר מעניין הוא, שהוא אחרי זה התברר לי, אמר לי, אני לא מצליח בכלל לשם במטוס. אז לכן מה הוא עושה? ישן טוב ביום, לפני שהוא עלה במטוס, ישן ככה. זאת אומרת, הוא בכלל טמפרמנט, בכלל טמפרמנט רציני, והגיע מוכן אחרי מלא וגדוש בשינה, כך שלא היה סיכוי בכלל שהוא ישן, וגם שאני ישן. כשהבנתי שאני לא הולך לישון, התחלתי לדבר איתו. מצאתי יהודי נעים, לא נעים סליחה, מרתק. יהודי פשוט מרתק. הוא ליצן רפואי. והוא גם עכשיו נוסע לשמח ילדים יהודיים שלא מרגישים כל כך טוב בפנסילבניה, האמת היא יהודים, התעצבנתי על עצמי, כעסתי על עצמי, למה בכלל כעסתי עליו? אמרתי, מה רצית? תראה איזה יהודי מחמד. ליצן רפואי יושב ומשמח, הולך ממקום למקום ומשמח ילדים שזקוקים ככה, שיוסיפו להם שמחה. אמרתי לעצמי, מה רצית? שיהיה בן אדם שיושב על כיסא 12 שעות וקורא עיתון עם משקפיים מגדילות? אחרת אולי משמח יהודי? אולי הולך לשמח עולים? כעסתי לעצמי, תראי איזה בן אדם נפרע. רץ ממקום למקום, משמח עוד ילד, ומביא שמחה להרבה הרבה יהודים. רבותיי, זה בדיוק יום כיפור, זה פרשת חיי לחומים. תסתכל, אם אתה מסתכל על השני, תסתכל במבט קצת יותר עמוק, תברר שמה שיצבל אותך, הקולגה שלך בעבודה, שתמיד היום לחשוב אחר ממך. אתה חושב א', הוא יחשוב למד. אתה תחשוב ג', הוא יחשוב ממשפת. כן, אותו בן אדם. תגיד לי באמת, הוא לא יפרע את העבודה. האם באמת זה טוב שבמערכת, כן, הוא משנה אם זה במערכת בהייטק, או בבית רפואה, או בבית ספר, האם זה טוב שכולם חושבים אותו דבר? הרי ברור שלא, איפה עבור, תמיד, זה שהוא חושב אחרת, וזה שהוא מגיב אחרת, כמה זה תורם באמת לעבודה מלך? יהודים יקרים, היום אנחנו נמצאים בזמן של כל כך הרבה כיתוב. כן? יש ציבור שחושב א', יש ציבור שחושב אחרת, אנחנו לפעמים גם רוצים כל מיני אנשים, מפגינים ברחוב, כוח קפלן, כל מיני דברים, לפעמים נראה לך מעצבנים, נכון? לפעמים זה נראה לך מאוד מאוד מעצבן אותך, אבל אתה חושב, אבל האמת היא יהודי, בוא נחשב ביחד. יש באמת צד שצודק ב-100%, ויש צד שטועה ב-100%. אני לא באמת כל השכל נמצא בצד אחד. לא כל הצדק. אני לא אומר, ודאי, אם זה נגד התורה, ברור שזה נגד התורה. אבל מותר לנו לשמוע. מותר לך לשמוע את מי שחושב אחר. חייב לסוג מהעמדות שלך. לא, לא, אתה לא חייב לסוג מהעמדות שלך. אם אתה חושב שהעמדות שלך הן חיוניות ואמיתיות, וזה, תחשוב מצוין, אבל תשמע את הצד השני. יש לי שאלה, זה שתשמע את הצד השני, זה יתרום, אבל אל תבוא לשמוע, תבוא ככה באיזה מבט מפסה, באתי לשמוע אותך, זה שטויות. תבוא באמת, בנפש חפצה, בוא תשמע אותך. יש לי שאלה, זה יתרום לדיון? מה יקרה אם אתה באמת תבוא תשמע את השני שחושב אחרת ממך? מה יקרה? מה אתם אומרים לך? הצופים בבית, מה אתם אומרים? מה יקרה עם זה? מה יקרה שנשמע את הצד השני? מי שחושב אחרת לחלוטין, 180 מעלות עליו. אתם יודעים מה הדבר הראשון שלך? הוא גם ירצה לשמוע אותך. הוא גם ירצה לשמוע אותך. רבותיי, גם אם אתה פוגש יהודים שראים לך אחרת לחלוטין, זה בדיוק התפקיד שלך. לראות איך הוא משלים אותך. יחד שבטי ישראל. אתם יודעים, דוד מלך ישראל הוא הבן של ישי. ישי ראשי תיבות יחד שבטי ישראל. דוד מלך ישראל הוא מאחד את כל עם ישראל. אבל יחד שבטי ישראל זה לא הכוונה שאין ראובן ואין שמעון, כולם ביחד, מה פתאום? יחד שבטי ישראל. לכל יהודי יש את התפקיד שלו, אתה משבט ראובן, יש לך את הדגל שלך, את המיקום שלך, את המפה שלך. אתה ראובן ואתה שמעון, אבל אנחנו משלימים אחד את השני. מלך ישראל דווקא יחד שבטי ישראל, אנחנו משלימים אחד את השני, כן? בצבא יש חיל האוויר וחיל הים. מה הכוונה שאני לא צריך להיות חיל האוויר ואתה לא צריך להיות חיל הים? לא, אתה תעשה את העבודה שלך בחיל האוויר ואתה תעשה את העבודה שלך, וככה, אבל יש מטרה משותפת. יש מטרה משותפת. אז לסיכום יהודי, מה למדנו? יש שני סוגי אחדות. שני סוגי אחדות, יש את האחדות של ראש השנה, את האחדות של יום כיפור, את האחדות של ניצבים ואת האחדות של וילך, נכון? השלב הראשוני באחדות אנחנו חייבים את שני השלבים האלה, הקדוש ברוך הוא רוצה גם לנו שני השלבים האלה. דבר ראשון, תסתכל עם היהודי, תסתכל על הנשמה שלו, בנשמה אנחנו ממש מאוד אחת. השלב השני זה להבין שגם מה? שגם השוני, גם זה גם להתאחד איתו מצד השוני, כי השוני שלו זה רק בא להשלים אותו. אם אתה לא רואה את זה במבט ראשון, מותר להתעמק טיפה. תתבונן עוד טיפה, תראה עד כמה השוני שלו, כמה השוני שלו, כמה משלים אותך. ותזכרו, ניצבים וילך זה לא שתי פרשות, נכון? מה התחלנו? ניצבים וילך זה לא שתי פרשות, זה בעצם פרשה אחת. הקדוש ברוך הוא רוצה את שתי השלבים, חייבים את שתי השלבים. בעזרת השם, הזדמנות אולי מרחיב עד כמה חייבים, חייבים דווקא את שתי השלבים, וזה מה שאומר לפרשת ניצבים וילך. יהודים יקרים, יהודים יקרים. בואו נעצום שתי עיניים, אני יכול לבקש מכם, בואו נעצום עיניים. גם אתם בבית, כן, גם אתם צופים בבית או ברכב, בואו נעצום שני עיניים, גם אני עוצר עיניים. בואו נתבונן על אדם אחד, בואו נעשה איזה שיעורי בית, ניקח אדם אחד. שאני מרגיש שקשה לי להתאחד איתו, אני ממש ממש קשה, לא משנה אם זה בן אדם שפגשתי באוטובוס או בעבודה, או בשוק, או בקניון, או ברחוב שאני גר, לא משנה איפה, בבית כנסת שאני מתפלל, יהודי שהכי קשה להתאחד. בואו תחשוב שנייה, למה כל כך קשה להתאחד? מה הדברים, מה המאפיינים שכל כך עצבני אותם? בוא יהודי יקר, בוא נחשוב איך הדברים הללו, איך הם באמת סייעו לי, לעם ישראל, סייעו לו, למשפחה שלו. בוא נחשוב האם באמת החסרונות, האם זה שהוא היה חושב כמוני, האם זה היה תורם, או ההפך לחלוטין. בוא נחשוב במבט אמיתי יהודי, בעיניים פקוחות או בעיניים סגורות. בוא נחשוב באמת יהודים יקרים, איך, מה השורי שלו, הדברים שהצגנו אותי בו, איך זה באמת, סך הכל זה תרם לי, איך באמת, בוא נראה איך החסרונות שלו, איך באמת הם מעלות גדולות. יהודים יקרים, תכתבו, בואו תכתבו בתגובות. בואו נהיה, בואו נביא אור אחד לשני. אתם יודעים כמה זה יכול לתרום, כל אחד, אם כל אחד יכול לשתף אותנו, כמובן, בלי שמות, כן, מיותר לומר, בלי שמות, בואו תכתוב. איך דברים שהיו נראים לך, חסרונות גדולים, איך הם בעצם יכולים לשמש כמעלות גדולות? בואו ביחד נביא אור לעולם. כשאנחנו נסתכל על השוני ונראה עד כמה זה בעצם משמין אותנו, אין לי צל של סופים. ובוודאי ובוודאי שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל יהודי כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, שנת גאולה אמיתית והשלמה, כבר עוד בתשפ"ד, שהשנה הזאת, שהיה לעם ישראל כל כך הרבה צרות, שתהפוך לשנה מתוקה, שנת הגאולה אמיתית והשלמה. תודה רבה יהודים מתוקים ואהובים.